קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, שיעור שבועי שינתן עדי הרב בנימין תבורי בשוטים של המאה ה-19 וה-18.
היום אנחנו נמשיך בתשובות של רב שלמה קלוגר. נעסוק היום במיוחד בספר אחד מתוך ספרים רבים של הרב קלוגר. יש ספר בשם האלף לך שלמה, שוטים רב שלמה קלוגר. מי שקורא את השם של הספר, בוודאי חושב שיש שם אלף תשובות של המחבר. נראה סכום גדול מאוד, אלף תשובות. במכתב להוצאה הראשונה, כותב הבן שלו, שהוא אסף מכל מיני מקומות, תשובות קצרות שנכתבו על ידי אביו. והוא הגיע ל-1,200 תשובות. אז במקום לחשוב על ה-1,000, יש כבר 1,200. הייתה הוצאה נוספת, ומצאו תשובות חדשות. בתוך הספר, שהוא לא גדול מאוד מבחינה כמותית, יש כ-2,000 שוטים. במקום ה-1,200 שהיו, עכשיו יש 2,000 תשובות, ויש 4 חלקים בספר הזה, אור החיים, אבן עזר, יורדיה וחושן משפט. נעסוק בכמה שאלות שמופיעות בכמה מן החלקים. בעמוד הראשון כבר, בתשובות על אור החיים, יש לו תשובה, סימן ג', בעניין גילוי הראש. תמיד אחד כתב לו שהוא חושב שיש מקום להבחין בין תמיד חכם שחייב ללכת בכיסא הראש לבין בן אדם שאינו תמיד חכם ממילא אינו חייב ללכת בכיסא ראש. רב שלמה קלוגר דחה את זה מכל וכל ואמר שהוא לגמרי לא מבין דבר כזה. כלומר שאם בן אדם חושב שהוא תמיד חכם והוא ישים כובע על ראשו, ורק תמיד חכמים יכולים, אז זה יוארה וגאווה במדרגה גדולה מאוד. ואנחנו יודעים שהמתגאה הוא דוחק רגלי השכינה. ואם כן, השכינה מסתלקת ממנו. כל הרעיון שהוא חושב שתמיד חכם צריך כיסוי הראש, בגלל שהשכינה למעלה מראשו, והשכינה למעלה מראשו מתייחסת רק לתמיד חכם. אבל אחד שהוא מתייהר, אחד שהוא בעל גאווה, הרי השכינה מסתלקת ממנו. ממילא אין השכינה שורה עליו. אז למה שהוא יצטרך ללכת בכיסא ראש יותר ממישהו אחר? רב שלמה קלוגר הלך בכיוון אחר לגמרי. יש גמרא שאומרת שבן אדם לא הלך אפילו פחות מדלת אמות בגילוי ראש. רב שלמה קלוגר חילק בין מקצת הראש לבין גילוי כל הראש. והוא אמר, פחות מארבע אמות בן אדם יכול ללכת בכיסוי מקצת הראש. אבל יותר מארבע אמות, אז לא יכולים ללכת בגילוי ראש בכלל. וזה צריכים כיסוי כל הראש. פחות מארבע אמות, יש מידת חסידות לא ללכת אפילו בגילוי מקצת הראש. אבל הוא טוען, אומר רב שלמה קלוגר, שגם פחות מ-400 צריכים ללכת עם כיסוי קצת הראש, למעלה מ-400 צריכים ללכת עם כיסוי כל הראש, והמידה המיוחדת של אותו תמיד חכם, אז יש גם פחות מ-400 הוא הלך בכיסוי כל הראש. התשובה הזאת והדיון הזה בקשר לכיפות וכובעים בכלל, היא תשובה מפורסמת בכל, ודיון מפורסם בהרבה הרבה דורות והרבה הרבה שוטים. היו כאלה שאומרים שכיפה היום זה לא שאלה של שאלה הלכתית, מה מותר, מה אסור, מה מצד הדין, מה לא מצד הדין. הרי זה, היום זאת הזדהות עם יהדות דתית. היום בעברית אומרים מי שחזר מעולם של תורה ומצוות, עוזב תורה ומצוות, מה שהיום מכנים כדתל"ש, אומרים את זה בעברית כזאת, הוא הוריד את הכיפה. הכיפה היא סמל של שמירת תורה ומצוות. לכן הכיפה היא חשובה. עד כדי כך, שהיו פוסקים שטענו שמי שהולך בלי כיסוי ראש בכלל, עובר על דין של בחוקותיהם, שהרי יהודים הולכים בכיסוי ראש, הנוכרים לא הולכים עם כיסוי ראש, מילא אחד שהולך לפי מנהג הגויים, עובר בחוקותיהם. היו כאלה שהרחיקו עד כדי כך. התשובה של רב שלמה קוגר, באופן מיוחד, נידונה אצל הרבה פוסקים. אני רוצה היום להתייחס לתשובה הראשונה של רב משה פיינשטיין, בעקבות משה חלק ראשון. התשובה הראשונה של רב משה, היא בקשר לכיסוי מקצת הראש, לעניין נלך ברחוב ולעניין ברכה. והשואל הביא את התשובה של רב שלמה קוגר, שהוא מתיר כיסוי מקצת הראש רק בארבע, פחות מ-400. בגילוי כל הראש חייבים אפילו פחות מ-400, ובוודאי יותר מ-400 צריכים לחסות את הראש. ושאלו את רב משה, קודם כל הוא אומר שדברי הרב שלמה קוגר הם תמוהים, תמוהים מאוד מאוד. והוא דוחק את עצמו כדי לנסות להביא, לפרש כוונתו של רב שלמה קוגר. ובסוף הוא מביא שגם לדעת רב שלמה קוגר, בזמן שהוא מדבר כיסוי כל הראש, רמי שמחדש הכוונה היא לרוב הראש, שהרי רובו ככולו. כשהרוב מגולה, זה נחשב גילוי ראש. אבל כשהרוב מכוסה, זה נקרא כאילו כיסוי כל הראש. בסוף אומר המשה, מי שרוצה לקבר את הפסק של רב שלמה קוגר, מי שרוצה להחמיר וללכת לפי האלף לך שלמה, אז הוא צריך לחסות רוב ראשו. ורוב ראשו זה בדרך כלל במה שרמשה קורא ירמוק גדול. כיפה גדולה. אבל הוא אומר למעשה, לא צריכים לחוש לדבריו של שלמה קוגר, שהרי זה דעת יחיד. ובוא נזכור שסך הכל אומר המשה, אנחנו רק מדברים על עניין של מידה חסידות. אמנם נהגו ישראל בזה, ולכן יש מקום לדון זה שזה כאין איסור. אבל הוא אומר לו, המנהג הוא רק להתנהג כמו שכתוב בגמרא ושולחן ערוך, ולכן, למעשה פוסק רמשה, בניגוד לדעת רב שלמה קוגר, אם מכסה ראשו באופן שנקרא ראשו מכוסה, אז כך אפשר ללכת ברחוב, ואף לברך, והיום הרבה כך עושים, ואין להחשיבם חס ושלום כקלים, אומר רמשה. בכל אופן, התשובה של רב שלמה קוגר היא חומרה גדולה, ומעניין שאנחנו ראינו שפוסקים דנו בדבריו, אני סיינתי רק את רמשה פיינשטיין. תשובה נוספת באור החיים, בסימן למדבר, נשאלה על ידי קהילה שהיה שם בעל תפילה, שהיו לו אויבים, היו לו שונאים, ובחזרת השעץ הוא אמר בברכת המינים, וכל אויבי עמך ואויבי, מהרה יקראתו. הרי אנחנו מכירים שיש טקסטים שונים בברכה הזאת, יד הצנזורה, שלטה בברכה הזאת. אני אומר, וכל אייב עמך מהר יקראתו, אבל אותו שעץ, אותו בר תפילה, הוסיף את המילה ואויבי. אומר רב שלמה קוגר, שהעניין הזה הוא רם מאוד, ואני רוצה להסביר למה. קודם כל, הרי זה עניין פרטי, זה עניין של יחיד. בתפילת הציבור, רק אומרים דברים ששייכים לציבור, ולא אומרים דברים שקשורים ליחיד. זה דבר ראשון. דבר שני, הרי חז"ל אמרו, זה הסיפור המפורסם עם ברוריה, אשתו של רבי מאיר, שהיא אמרה, צריכים להגיד, יתאמו חטאים מן הארץ, ולכוון שהחטאים ייעלמו. לא שהחוטאים ייעלמו, אלא שהחטאים ייעלמו. אז להגיד, כל אויבי מהרה יקראתו, זה בניגוד לדעת חז"ל. אבל מה שמפריע לרב שלמה קוגר יותר מכל דברים אחרים, זה בגלל שכתוב בשולחן ערוך, במגן אברהם, שהחזן בר תפילה צריך להסיר קנאה בתפילתו. לפני שהוא מגיע לתפילה, הוא צריך להסיר את הקנאה. וכתוב בסימן תפקופי א', שמי שמכוון לא להוציא שונאיו, גם אינו מוציא אנשים אחרים. יש מושג של ציבור. או שאתה מוציא את כולם, או שאתה לא מוציא את כולם. אבל מי שמכוון לא להוציא אנשים מסוימים, לא מוציא אף אחד. אותו בן אדם שהתכוון בתפילה נגד אויביו, הרי בוודאי שהוא לא התכוון להוציא את אויביו. ממילא אף אחד לא יצא. חוץ מזה, הרי האויבים בוודאי לא יגידו אמן על תפילה כזאת. ממילא הם לא יצאו. ועוד פעם, אם הם לא יוצאים, אף אחד לא יוצא. לכן אומר רב שלמה קוגר, בוודאי שראוי לסלק את השץ הזה, להדפו ולרודפו ביותר, מילים חריפות מאוד, לסלקו מן השץ ולהדפו ולרודפו ביותר. דרך אגב, הוא מוסיף ואומר שבכלל צריכים לדייק בתפילה, אבל בברכת המינים צריכים לדייק עוד יותר, כמו שחששו חזר ביותר בברכת המינים. כנראה שרב שלמה קוגר מרמז כאן לגמרא המפורסמת, שהגמרא אומרת שרצו לתקן ברכת המינים, והיה מאוד קשה למצוא בן אדם שיכול לתקן ברכה כזאת. עד שגילו את שמואל הקטן, והוא כתב ברכה זו. הפירוש היפה שאני אזכיר עכשיו, הוא נתפס בסידורו עולת ראייה של מרן הרב זצר. זה אחד מן המקומות הבודדים שאני מכיר שהרב סולובייצ'יק במאמר שלו, ואני שמעתי את זה בשיחה אישית, שהרב סולובייצ'יק ציטט את דברי הרב קוק. הרב קוק דן בזה בשאלה מה כל כך קשה להמציא נוסח של ברכת ולמרשינים. הרי סך הכל זאת לא משימה קשה מאוד לחבר תפילה. אנחנו יודעים שבזמן שרצו לתקן ברכה לשלום המדינה או תפילה לשלום המדינה, היום יש בין החוקרים השונים דיונים מי בדיוק כתב מה כתב הרב הרצוג ומה כתב אגנון. בכל אופן, לא ראינו בזה שצריכים, אני יודע מי, לכתוב ברכת המינים. אנחנו יודעים שהרב הרצוג היה גדול בתורה, הרב הראשי, אגנון היה משורר גדול, סופר מאוד 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 חשוב. הם יכולים לכתוב ברכת המינים. בתקופת התלמוד היו צריכים לחפש אנשים, לא היו יכולים לכתוב ברכת המינים? אז הרב קוק הסביר שבזמן שכותבים ברכה כזאת, בזמן שמנסחים ברכה נגד מרשינים, נגד אויבים, צריכים מאוד מאוד להיזהר שלא תהיה נגיעה אישית, שאותו בן אדם יהיה צדיק בעל מידות שעולה על כל עניין אישי, שהמידות שלו עולות על כל עניינים אישיים. הם גילו ששמואל הקטן שאמר, היה שגור בפיו כנראה, בנפול אויבך אל תשמח. שהוא באמת קיבל את הרעיון, יתאמו חטאים מן הארץ ולא חוטאים. ומילא רק הוא מסוגל לכתוב ברכה כזאת בלי נימה אישית בכלל. ממילא אומר הרב שלמה קוגר שצריכים מאוד מאוד להיזהר בתפילה הזאת, ולא כל אחד שרוצה להכניס שם ידיים שלו ולכתוב ולנסח מה שהוא רוצה. בקיצור, צריכים לסלק שץ שאמר דבר כזה. בשבוע שעבר דיברנו על כמה תשובות לרוח הזמן של רב שלמה קלוגר התווכח ויכוחים קשים היום מאוד. היום נזכיר בחלק יורה דעה של האלף לך שלמה שתי תשובות שמדברות בעד עצמם על עניין הזמן שהוא כתב את התשובות האלה. בסימן רשנון זין, קהילה מסוימת שאלה אותו בקשר למעשה מסוים שקרה. מה קרה? הייתה שם חבורה שלמדו בחיבור תלמוד לשון עברי. כנראה למדו גמרא בעברית, טקסט בעברית. ולמדו, כך כתוב, בחיבורי רב משה דסר. מסתמה רב משה דסר זה רב משה מנדלסון, שתרגם את התורה, כתב פירוש של נקרא ביאור, וידוע שהיו גדולי ישראל שהתווכחו ודנו בטיב אותו רב משה מנדלסון. היו אנשים בקהילה שכעסו מאוד על זה שלמדו תלמוד בלשון עברי ובחיבורי רב משה דסר, הם לקחו את החיבורים ושרפו אותם. ביקשו מרב שלמה קוריאר לברר עם מי הדין. בהתחלה כותב רב שלמה קוריאר שאומנם בקשר לשריפה יש מקום לדון, אבל בסופו של דבר אני לא יכול להאשים מישהו עשה את זה. הרי הוא עשה את זה מתוך כעס טהור, ואנחנו יודעים שגם משה רבינו, כשהוא עשה דבר בכעס, כתוב בגמרא, שכיוון שבא לכלל טעות, כיוון שבא לכלל כעס, בא לכלל טעות, כך חזל אמרו על משה רבינו. כל שכן, על אנשים פשוטים כמונו, שאומנם כעסו, ואומר רב שלמה קוריאר, על גוף הכעס ודאי יפה עשו, זה שהם כעסו בצדק. זה שהם שרפו את הספרים, זה יש מקום לדון, אבל אני לא מאשים מי שעשה את זה. וביקשו ממנו לברר בדיוק מה הבעיה עם אותו רב משה דסר. אז רב שלמה קוריאר אינו מתייחס לשום דבר ספציפי שאמר רב שלמה קוריאר. רק הוא אומר, פוק חזה מה אמר דבר. בזמן שאנחנו לא יודעים, בוא נראה מה הציבור חושב. והוא אמר שהרי בני ישראל, אם אינם נביאים הם, בני נביאים, מסתם הם יודעים מה שהם עושים. ורוב העולם אומרים עליו דברים חמורים. ולכן, כדאי לי מנע מלימוד בספרים שלו. שאלו אותו, הרי היה כתוב כנראה במכתב, שהרי הוא תלמיד של גאוני עולם, הוא תלמיד של בעל קורבן העדה, בעל יבץ. אז אומר רב שלמה קוריאר, מצאנו גדולים אחרים, הרי היה אחי השילוני, והיה לו תלמיד בשם ירבעם בן נבט, היה גדול כמו אנטיגנוס איש סוכו, והוא היו לו תלמידים שצדוק וביתוס, שבאמת היו מוקדים להצלוקים לביתוסים שבאו אחריהם. אז, וגם בזמננו, אומר רב שלמה קוריאר, יש תלמידים של הנודה ביהודה, שגם כן יצאו לתרבות לא מקובלת עליו. אז, אני אומר, רב שלמה קוריאר, יש לו הוכחה אחרת. בוא נסתכל, מי לומד בספרים שלו? הרי התלמידים של העוסקים אלה שעוסקים בחיבורים הם רשעים. ואין אוחזים בחיבוריו, רק הקלי שבקלים העוברים על כל התורה. לא ראיתי איש ישר הולך שיהיה עוסק בחיבוריו. וכל ירי שמיים בורח ממנו כבורח מן הנחש והעקרב. הוא גם מאשים את רמשה מנדלסון בדבר מסוים אחד. ומה זה? שהוא תרגם את התורה לגרמנית. והוא אומר, זה לא כדת, ובזה הוא חטא והחטיא את הרבים. כי מזה פסתה מספחת הישנה בהמבורג, שהיום הם מתפללים בגרמנית, וחטא הרבים תלוי בו. יש כמובן לדון, מה החיסרון בתרגום התורה? הרי רב שלמה קוריאר בעצמו דן בתרגום השבעים, בתרגום של תלמי, בזמן תלמי, והיום כמובן שאנחנו כל כך רגילים שהתנך מתורגם לשפות שונות, היום אנחנו היום עדים לתופעה מאוד מעניינת שלומדים גמרא מתוך תרגומים, בוודאי לעברית ומתוך תרגומים ללשון אנגלית ועוד שפות. אז היום מאוד קשה לראות מה היה כל כך קשה בתרגום של התורה. בכל אופן, אין ספק שרב שלמה קוריאר כאן לוחם מלחמתה של תורה לפי דעתו, מחרים את רב משה מנדלסון, ואומנם אומר שהוא לא יודע מותר לשרוף את הספרים שלו. בעקבות הדיון הזה, יש דיון שגם כן מאוד מעניין ופיקנטי. כנראה שאנשים שאלו אותו, האם מותר ללמוד תנ"ך עם מפרשים? בסימן ריש ממתת, שאלו אותו שאלה, אם מותר ללמוד תנ"ך. עצם השאלה היום נראית לי תמועה ביותר, האם באמת עלה דעת מישהו שאסור ללמוד תנ"ך? לפני כמה שנים, תלמידים משבט הר ציון בפורים עשו מעין פשקוויל, וכל שנה היו תלמידים שהיה להם חוש הומור מאוד מפותח, שהיו כותבים פשקווילים נגד דברים מסוימים. באותה שנה הם כתבו על חרם ללמוד תנ"ך, משום שהם אמרו שהיום ישיבות הסדר מלמדות תנ"ך, הציונים הדתיים הלאומיים היום שמנסים להוכיח את עמדתם על ידי לימוד תנ"ך, על ידי לימוד נביא ומפרשים כמו הרמב"ן, אז האם יש מקום להחרים את הלימוד? ושם היה כתוב, כן, יש איסור ללמוד תנ"ך בזמן הזה. שמעתי שהיו אנשים שלא ידעו שזה היה צחוק, והבינו שבאמת מדובר ברצינות. בכל אופן, השאלה נשאלה בתקופה של רב שלמה קוגל. והוא אומר בהחלט שכן יש מקום ללמוד תנ"ך. כנראה ששאלו אותו, הרי כתוב, מנעו ביניכם מן היגיון, והבינו שהיגיון זה לימוד תנ"ך, אז הוא אמר לו, הכוונה לא לאנשים שהם בני דת, ראוי ללמוד, מי שיכול לא ללקד ברשת האפיקורסים, צריך ללמוד תנ"ך. הוא אומר, ודאי שלא יעשה בזה עיקר הלימוד, אבל מי שלומד ש"ס פוסקים ללמוד שעה אחת, או שניים תנ"ך עם פירושי הקדמונים, מותרו. מעניין מאוד שהיה צורך לכתוב תשובה להתיר לימוד תנ"ך. נדון בשאלה שמופיעה באבן העזר. וכאן שאלה שגם צריכים להתחשב בתקופה שבה היה גר, שבה היה חי, במקום שהיה גר, בעידן המאה ה-19, שאלו אותו בקשר לעלות לארץ, ובמיוחד שבן אדם רצה לכפות את אשתו לעלות לארץ. לכאורה זה גמרא מפורשת, שהבעל יכול לכפות את אשתו לעלות לארץ. ורב שלמה קלוגר כנראה במקום אחר פסק שהיום לא קופים. אחד מארץ ישראל, מירושלים דווקא, כתב לו, כנראה שרב שלמה קוגר טעה בדבר משנה. בשבוע שעבר הזכרנו שכנראה היו הרבה ויכוחים נגד התשובות של רב שלמה קוגר, והוא ביקש שאנשים יכתבו אליו, יציגו את השאלות שלהם, והוא ינסה להשיב להם. וכאן הוא אומר, היום אנחנו כנראה פוסקים שבזמן הזה אין מצווה לעלות. למה? אז הוא אומר שעובדה, הרבנים הגדולים, החסידים, אינם עולים לארץ. הרי כוחם ודאי יכול, מספיק לעלות לארץ. והוא מציין אחד במיוחד, ומעניין מאוד, שהוא מזכיר את רבי סוהר ריז'נר. הגדול, הרב המפורסם, מורנו הרב ישראל מרוז'ין. למה לא נסע לארץ? למה לא עלה? מסתם הוא חשב שבזמן הזה אין מצווה. אפילו אם היינו מניחים שהיום יש מצווה, אומר רב שלמה קוגר, לא קופים המצווה כזאת, אלא אם כן יש מספיק כדי חייו בדרך, בארץ, לא צריכים לבקש נדבות, לא צריכים לבקש טובות. מי שיכול, אולי. אבל מי שהולך להתפרנס על ידי אחרים, הרי חז"ל כבר אמרו, עשה שבתך חול, אל תצטרך לבריות, שונא מתנות, יחיה. היום הוא אומר, יש סיבה נוספת. היום יש כנראה מה שאנחנו קראנו לזה חלוקה, שבארץ ישראל יש ארגונים של צדקה שמחלקים כסף, וכל משפחה מקבלת תמיכה מסוימת כל חודש. אם יעלו עוד אנשים, אז סופו של דבר החלוקה תצמצם, כל אחד יקבל פחות. אז הוא אומר, במקרה כזה בוודאי אין מצווה. כמובן הוא דן בדעת רבנו תם, נדמה לי רבנו חיים, שבזמן הזה אין מצווה כלל לעלות ארץ ישראל, בגלל שיש מצוות התלויות בארץ, אנשים לא נזהרים כל כך. הוא אומר שבכל הסיבות האלה הוא מחמת הבעיה הכספית וחזקת הסכנה וכולי, אני לא חושב שהיום יש חיוב כפייה, אפשר לכפות אישה. הוא אומר, אמנם בזמן הגמרא כן היה כפייה, היום יש סיבה נוספת. בזמן שמתחתנים, אז מסכימים לגור במקום מסוים, בדרך כלל במקום האישה. אבל מסכימים לגור במקום אחד. אז איך אפשר לכפות מישהו לעזוב אותו מקום? בגלל שכך היה מקובל. ואם זה היה מקובל, אז כאילו זה שהיה תנאי מראש, שישארו במקום מסוים, אלא אם כן הבעל ירצה לעלות לארץ, ואז יצטרכו, הוא יכול לכפות אותה. היום לא נוהגים כך. ממילא כאילו שהיה תנאי שהיום מסכימים להישאר כאן איפה שאנחנו נמצאים. ואם כן, התנאי היה לא לעלות. ולכן היום למעשה אין קופים. התשובה בעיתה, בזמנה, במקומה, מעניינת ביותר. כמובן, בכל דור ודור יש מקום לדון מחדש. מה עם התנאים? מה עם התנאים הפיננסיים? מה עם סכנות הדרכים? מה מצוות התלויות בארץ שאפשר לקיים או שאי אפשר לקיים. וכמובן, אני לא מתייחס לדור שלנו בכלל, אני מתייחס רק לתשובה שנכתבה בעיתה ובזמנה על ידי הרב שלמה קוגל. אחד מן הדברים שבהם רב שלמה קוגל היה מאוד מפורסם, זה שהוא לחם נגד מצות מכונה. באותו זמן, המציאו מכונות למצות מכונה. והיו ויכוחים. רב שלמה קוגר אסר מדינה בכמה סיבות. מעניין, הוא דן בזה האם יש בעיה של לשמה. באחד מן התשובות הוא כותב שאני באמת לא מוצא את הבעיה הגדולה בלשמה. והוא מביא את הסוגיות, האם יש בעיה בכלל. בסימן למדה בהשמטות לתשובות על אורח חיים, אחד כתב לו שהוא אוסר את המשין מצס, את המצות מכונה, בגלל כוונה לשמה. אומר רב שלמה קוגל כאן, לפי אני יודעתי, זה שגגה. כי נהי מלבד המשין נמי וכמגל בידו, העוזרים מגלגלים בעץ, מה לי מגלגל בעץ מצה אחת, מגלגל בכמה מצות, סוף הוא מגלגל המצות, ולו יהי דאבי כמה וכמה גוגלים, הרי אנחנו פוסקים שמי שעומד על גביו יכול לכוון לשמה, וגמרנו. מה מפריע לו יותר? אולי הלשמה קצת מפריע לו. אבל במקום, בתשובות אחרות גם רואים שהוא דן בלשמה בעוד סיבות אחרות. אבל מה שמפריע לו באמת זה מעניין. שהוא כותב שבזמננו, בדורנו, לא יכולים לחדש שום דבר. כמובן זה מזכיר לנו את האמרה המפורסמת של החתם סופר, חדש עשו מן התורה. וכך כותב רב שלמה קוגל. אין נראה לי לעשות חדשות בזמן הזה בשום אופן בעולם. בדור הזה כל המוסיף גורע, ולא הכשר דורה. ואף שלא היה בידינו שום טעם למנעו, היה ראוי למנעו, כי אין לחדש חדשות בימים אלה. מעניין שהוא אומר, ממש חדש אסור מן התורה, בלי נימוקים נוספים. אבל אם תשאלו אותו מה באמת הנימוק, הוא מביא נימוק אחר. הוא אומר שיש משפחות שמתפרנסות ממצות יד. כנראה שיש הרבה אנשים שפרנסה גדולה תולייה בזה שהם מופיעים מצות יד. ברגע שיש הפעלת מצות מכונה, אותם אנשים לא תהיה להם פרנסה. וזאת היא סיבה מצדקת לדעתו למנוע לגמרי את העניין של מצות מכונה. כמובן, היו כאלה שחששו מטעמי חמץ. הם באמת חששו שהמכונה היא לא משוכללת מספיק כדי להימנע מבעיות של חמץ. והיום, כמובן, הדיונים הם שונים לגמרי. היום המצות מכונה, מבחינת העניין של חמץ, נדמה לי שהמצות המכונה היום הן יותר משוכללות מה שהיו אי פעם. והיום הבעיה של חימוץ באמת קיימת הרבה יותר במצות יד מאשר במצות מכונה. אמנם עדיין יש אנשים שמפקפקים בגלל כל מיני סיבות שקשורות ללשמה, נדמה לי שהיום העניין של פרנסה לא קיים וירד מדיון בכלל, אבל יש אנשים רבים ששומרים על מנהגים קודמים, מנהגים ותיקים, ואוהבים דווקא מצות יד. מה שמעניין זה שהנימוקים של רב שלמה קוגל בשעתו היו למנוע מצות מכונה, בעיקר משום שחדש עשו מן התורה, משום עיקר פנסתם של אנשים שעסקו במצות יד. העניין שראינו היום, הרבה תשובות לרוח הזמן של רב שלמה קוגל לחם מלחמת חומה נגד שינויים במנהגי ישראל.